הכל חי אונליין 93fm.co.il
יום רביעי 7:25, בוקר טוב וערב, ערב, ערב, שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אני מודה לך על הזכות שאנחנו יכולים לשיר ולהתראות ביחד.
ואני מודה לך על הזכות שתתקרב לפומית ואז באמת נשמע אותך.
רק אז אתה תודה לי.
תודה מיוחדת, כן.
כן. כל אופן, אילו מילות הפתיחה, אתה יודע ש... מחפשים את מילות הפתיחה לומר, פעמים אפשר לומר בוקר טוב, פעמים אפשר לומר איזה יופי ששבת מתקרבת, פעמים אפשר לומר להודות לך על הזכות, בטח עולה במחשבתך, אולי בעצם צריך להודות למנהלי הרדיו, עד לשם יתברך בעצמו. בכל אופן, הזכרתי, בכל אופן זה מילת הקישור, לביטוי הקישור לשלב הבא. לפעמים גם נהוג לומר על כל פנים. שהדמור הזה כן היה שלב עוד בחייו שהוא הדריך את בנו הדמור האמצעי להיות ומינה את הבן שלו להדריך את החסידים, זה ממש הדרכה מפורטת איך להתקדם, איך להציב יעדים, מה צריך לתקן, והדמור האמצעי נכנס לזה בכל הלב, הוא עשה את זה ממש בהתעניינות מרובה. ובאחת הפעמים הוא דיבר עם המחונכים שלו, זה היה הביטוי ככה. הוא דיבר בהתרגשות גדולה מאוד, דברים היוצאים מן הלב, על החשיבות של תפילה במתינות. זה מעניין הביטוי, לא תפילה באופן כללי, שלפחות רובנו יש לנו כבר קשר עם התפילה, אלא התפילה במתינות. מסתבר שזה לפעמים ממש הקפיצת מדרגה בין להיות או לא להיות, באופן יחסי. יש בן אדם שמתפלל, אבל להתפלל במתינות, בשימת לב לכל מילה, לומר את זה עם אהבה, עם התכוונות, שהלב פתוח למילים הללו. והוא דיבר על זה בכזו התרגשות, זה כל כך נגע לנפשו, עד שאחר כך הוא נהיה חולה מזה כמה ימים. הוא היה אגב גם מטבעו חלש. ובאחד הימים, אחד מזקני החסידים ביקר אותו. ושאל אותו מדוע הוא דיבר בהתרגשות רבה כל כך, כשהוא יודע שזה מזיק לבריאותו, והוא בעצם היה צריך להיזהר. אז הוא ענה לו, שכשאבא שלו, אדמור הזה כן מינה אותו, לתפקיד הזה להדריך את האברכים, אז הוא אמר לו, תראה, על יהודי צריכים להביט כפי שהוא עומד במחשבה הקדומה של אדם קדמון. אני אסביר את זה. כל אחד מאיתנו יש לו את השורש ששם הוא מתוקן וטוב ושלם וראוי ואהוב. ככל שהנשמה ירדה אל תוך העולם והתחיל הסיפור שלנו, נוספו מיני דברים, שעל הילד אמרו שהוא ילד רע, ועל הבחור אמרו שהוא בחור לא טוב, לאט לאט התדמית שבן אדם רכש לעצמו עם המון קליפות, עם המון הסתרות. ויש נקודה חסידית שאותה ניסה ללמד האדמו"ר האמצעי, להביט על העומד מולנו, אם זה ילד, אם זה בן זוג, או אפילו כל יהודי, לראות אותו בשורשו הטוב. זה לא אומר להתעלם מהתנהלותו או התנהגותו עכשווית. גם בזה צריך לטפל. רק היכולת הזו, המיומנות הזו, להביט על כל אחד כפי שהוא בשורש שלו, בעולמות העליונים, שבשפה הקבלית זה נקרא אדם קדמון. זה סמל קבלי, לתאר את הנשמה כפי שהיא בשורש הכי קדמון שלה, ששם הכל אור, טוב, שלמות ואהבה. והאדמו"ר האמצעי אומר, ככה קיבלתי מאבא. כשאני בא להדריך מישהו, מצד אחד אני צריך לראות איפה הוא נמצא על הקרקע, בדיוק מה הפגמים שלו, מה הקשיים שלו, זה עניין אחד. את זה רוב האנשים, רוב המורים עושים, יודעים איפה התלמיד נמצא כרגע. ובו זמנית גם לראות אותו בשורשו הראשוני, לראות את האור שבו, את הנקיות שבו, את השלמות שבו, את החלק פלוק הממעל שבו. עכשיו, את הסיפור הזה קראתי באחד מקורות החבדים, וזה נראה שהתשובה לא ענתה על השאלה. הסיפור בעצם מתנהל כך, שהאדמו"ר האמצעי הבריך את החסידים, הסביר להם אודות חשיבות של תפילה במתינות, ועשה את זה בהתלהבות כל כך גדולה שהוא נהיה חולה. וכששאלו אותו למה כל כך התלהבת ולא שמרת על בריאותך, אז הוא ענה שהיהודים צריכים להסתכל כפי שהוא נמצא בשורש הכי ראשוני שלו, הכי טוב, הכי יפה. ונראה שהתשובה לא קשורה לשאלה. מה שאני לעצמי ביארתי, וזה מסביר את זה, כשבן אדם מוקח על עצמו אפילו מעט, דקה או דקותיים כל יום, להבין את העניין של תפילה במתינות, זה עוזר לו לפגוש בעצמו ובאחרים את הצד ענקי, הטהור והיפה. וכל תיקון שרוצים לעשות בעולם, מיוחד בתא המשפחתי, חייב, וכמובן בתוך העם שלנו, רק אני מצוין בנקודה הכי גרעינית,
כן.
חייב שיהיה לנו את היכולת הזאת, המיומנות הזאת, ההדרכה הזאת, לראות את האדם בשלמותו, למרות הסיפור הכל כך כואב כפי שהוא נראה לעינינו. צריך להסתכל בשורש הכי רוחני שלו, וזו מיומנות שיכולה להיות לכל אחד מאיתנו. אתה יודע, ידידיה, שהיום זה גם היוצאת של הלב שמחה מגור. ציינת את זה?
כן, האמת שאתמול ציינתי את זה בהקשר ביטחוני לא נעים, שהייתה הודעה כזאת שלא תתקיים עלייה לציונו בגלל המצב במזרח ירושלים. זה ההקשר, אבל...
זה ההקשר. אני אומר לך משהו על הרבי המופלא הזה, אני גם מתקשר את זה לאותו עניין. אתה יודע שבגור הייתה הנהגה של הרבי הבית ישראל, שנפטר בתשנ"ז, היה איש קדוש ונפלא, הייתה לו הנהגה של קפדנות. וזה הייתה הנהגה נצרכת, הוא ממש בנה דור של חסידים. גם קפדנות זה לא מילה מדויקת, הוא היה מאוד קוצקאי כזה, מאוד חריף, מאוד דורש מהחסידים, רק המבט שלו היה נפיל פחד על החסידים, והוא בנה דור של חסידים. אחיו הצעיר, רבי שמחה בונים, היה בהנהגה פנימית אחרת לגמרי, כולו היה מלא רוך, כולו היה מלא אהבה, כולו היה מלא חמלה. לא שהרבי הקדוש הבית ישראל לא היה ככה, אבל הנהגה החיצונית התבטאה בחדות שתיארתי. תחשוב על כך שאדם שיש לו כל כך, יש לו תפיסת עולם, ויש לו כל כך הרבה מה לתת, אף על פי כן הוא ביטל את עצמו להנהגה של אחיו הגדול, שהוא היה בעצם אדמו"ר מתש"ח עד תש"ז, מ-1948 עד 1977. וכשהוא נפטר, הרבי מגור שנודע בכינוי בית ישראל ירש את מקומו אחיו הצעיר, רבי שמחה בונים, הוא כבר לא היה כל כך צעיר, אני לא הכנתי שיעורי בית לקראת השידור, אבל אני מניח שהוא היה מעל 80 או כבר קרוב ל-90, שהוא רק קיבל את ההנהגה. ואז הוא הביא לידי ביטוי, גם בדברי תורה שלו, כל כך הרבה רוח, כל כך הרבה רכות, אמרתי רוח ורכות, כאילו זה שני עניינים שונים.
כן.
בסדר, גם המאזינים הרגישים ידונו את זה לפרחה, ויעשו דיוקים וחילוקים.
המילה רכות עוד מרככת עוד יותר את המילה ארוך, זה ממש.
את ארוך, כן. ומאוד הזכיר גם בהנהגה שלו, הייתה דרך בחסידות שקראו לזה בעל מי השילוח, שהעניין שלו היה למצוא זכות בכל חטא, למצוא זכות בכל אבון, לא במובן של חלילה לתת ושפט, קל לא טוב, אלא לעשות את העבודה שלו, הזו של הקו זכות, ובעצם כמו שהזכרנו מקודם, היכולת לראות את האדם בשורש הראשוני המתוקן שלו. והספר הזה מהשילו, זה ספר שבהרבה חסידויות לא למדו אותו, כי הוא כל כך לפעמים מגזים בלימוד זכות, לפעמים מגזים גם על כל מיני חטאים בתנך, כביכול מגזים, ורבים לא למדו אותו. וסיפר לי רב טויסיג, היה יהודי יקר בירושלים שנפטר בגבעת שאול,
כן,
בשולם זוכר של בני הגדול לפני 18 שנה, אמר לי שהלב שמחה הרבי מגור ציווה עליו ללמוד את ספר מי השילוח. זאת אומרת, למרות ההנהגה הגוראית שנראית מאוד חדה כזו, מאוד כביכול נוקשה, וגם שאני אומר נוקשה זה עם המון הערכה ואהבה לחצר זו, אבל הלב שמחה ביטא הנהגה שונה. ואני מזכיר די יום ביורצייט, אחרי שהוא נפטר, כביכול זה התמוסס. אין מי שממש הוגה ולומד להכיר את הדרך המופלאה הזאת. מי שדבריי נוגעים בליבו, יכול לנסות להשיג את הספר הזה. זה נקרא לב שמחה לתורה. ולפחות רעיון אחד שלו לקחת, ולנסות להבין לעומק איזה טוב הוא חידש בו, מה הוא ניסה לומר שקודם לכן לא ראיתי. בכל אופן, אילו הם הדברים שניסיתי לקשר בין האדמור האמצעי, שהתרגש מאוד מכך שהוא דיבר עם תלמידיו על תפילת במתינות, ואחרי זה שהוא הסביר שהוא אבא לימד אותו לראות כל יהודי בשורש הרוחני המתוקן שלו, הזכרנו, זה כמו סיכום, הזכרתי כאן שמחה, קודם כל אני בהתפעלות, למרות שזה כבר סיכום, איך הוא ידע להיענות להנהגה של אחיו, במובן הזה של קבלת אותי, עכשיו השם שם אותו מנהיג, את אחיו הגדול, והוא היה חסיד נאמן, וכשהגיע זמנו, הוא נתן לנער האהבה שלו, הוצאת החוצה, והוא רשום עלי ספר, בשמחה. האם ראוי שנאמר לחיים אחרי הזכרת צדיקים אלו?
בהחלט.
אז כמה פעמים לחיים? לא פעם אחת לחיים, זה לחיים לחיים.
לחיים לחיים, לחיים.
לחיים זה מה שכל מה שאנחנו מדברים נועד להרבות חיים. כל מה שאנחנו מדברים זה לא רק זיכרון של משהו שהיה פעם, אלא להוסיף חיוניות בעכשוויות שלנו. אתה יודע שיש אנשים ששומעים אותנו והעולם החסידי לא כל כך מוכר להם, או אדמורים או שמות שאני אומר. פה אני אזרוק לך עוד איזו נקודה, שיש אדמור ביפו, קוראים לו הרבי מביצ'קוב.
כן.
ואתם עלה לי לומר בתמצות, אדם אני כל כך מזריק ממנו לומר ככה, זה כמו מניפיסט כזה, יהודים, מי שצריך ישועה תדעו שיושב רבי קדוש וצעיר בעיר יפו, קוראים לו הרבי מביצ'קוב, לכו אליו ותבשעו. ככה העיר לי לומר כבר לפני כמה חודשים, ואז התוכנית שלנו הייתה בהפסקה.
ירדה זה בסדר, זה גם מדויק, כן.
הייתה בהפסקה, וגם אמרתי דיבור כזה שעלה לי בהשראה לומר אותו בשידור, צריך להכין לו רקע, צריך להכין לו איזה סיפור, ואז לומר את זה בסוף. אבל יום לפני השידור אמרתי, אם תהיה הזדמנות, או תוך כדי שאני אדבר על דברים אחרים, לומר את זה ככה בפשטות, הייתה לי השראה, ויש חלק ממאזיננו שמקבלים את הדברים בפשטות. יש צדיק ביפו שאפשר לקבל ישועות אצלו. עד כאן, אני אפילו מתרגש מהשורות האחרונות, כמו שהערכתי בדיבור עוד קודם, אבל...
טוב, לא ידעתי שאתה מבין בישועות וב... חשבתי שיותר בנחמות.
רוב הזמן אני בדיבור רציונלי, דבר דבור על אופניו, בלי להכניס מיסטיקה. אבל לפעמים, ככה בזהירות, יוצא לי משפט, וגם רוב האנשים, מי שזה לא שייך עליו, הדיבור הזה ישכח את זה מהר מאוד, לא יזכור בכלל שדבר כזה נאמר בשידור.
מיכי יוספי, תודה רבה, לחיים לחיים, שוב גם על זה. אני מסתכל ככה על השעון, אם את השיר שרציתי לשדר נשמע עכשיו או אחרי הפרסומות, אתה יודע מה, נשמע אחרי הפרסומות שזה יהיה במתינות, הפרסומות יהיו רווח להתבונן. אני רק אגיד לך שזה עוד טעימה מהאלבום החדש של אהרון רזל, וזה שיר מיוחד שאפשר להתוועד גם עליו, אבל זה נעשה בשבוע אחר. השבוע רק נשמע אותו, בסדר?
בשמחה רבה.
אז מיד אחרי הפרסומות, תודה רבה, להתראות.
לחיים, לחיים.